שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אני יקיר גרשוני ולצידי אלון שמש, מטפל בתחום הרגש, מאמן אישי ומאסטר ב-NLP. שלום אלון.
שלום יקיר גרשוני, שלום לכולם.
לפני שנתחיל, בוא נדבר קודם כל על מה זה אומר בעצם מאמן אישי ומאסטר ב-NLP.
אוקיי.
אתה רוצה להתחיל בחלק הראשון במאמן אישי?
בוא נדבר על מאמן אישי. אוקיי. מאמן אישי בעצם התפקיד שלו בחיים שלנו זה לקחת את כל היכולות שלנו, את מה שעברנו בחיים, את מה שאספנו בחיים, את התחביבים שלנו, את הדברים שלנו, להרוז את הכל לאיזושהי תוכנית פעולה מאוד מאוד מובנית, מסודרת, ואיתה לצאת לפעולה כדי להתפתח, כדי להתקדם, כמו חדר כושר לצורך העניין. מאמן אישי, שזה נשמע מתוך עולם הכושר, זה גם מתוך עולם של הרגש, מהעולם של ההתפתחות האישית, מבחינת הרצון של הבן אדם להגיע רחוק יותר, גבוה יותר, להגיע, להגשים את עצמו, לעשות דברים שהוא רוצה להגיע אליהם.
זה אומר בעצם שאתה תגיד לי מה לעשות בדיוק ואני אצטרך לבצע, זה כזה?
תראה, אני לא מפקד שלך.
אוקיי, יופי, נבהלתי לרגע.
כן, אם אתה רוצה, וזה יהיה הרצון האמיתי שלך, להתפתח, להגיע מנקודה מסוימת, וממנה לצאת ולהגיע לנקודה אחרת, אני אעזור לך להגיע לשם, אני אעזור לך לעשות את זה בדרך שלך, בזמן שלך, ביכולת שלך, אבל כן אני אוכל לכוון אותך, כן אני אוכל להדריך, כן אני אוכל לתת לך עוד כלים שיעזרו לך, אני יכול לגעת בדברים שהם מעכבים אותך כדי להתפתח.
תגיד, למי זה מיועד? זאת אומרת, למשל, אני אדם מאוד עצלן,
Okay.
וגם אם יהיה לי מאמן אישי, סביר להניח שאני אגיד לעצמי, נו מה באמת, מה עכשיו?
אז אתה בא ואומר, אני מאוד רוצה מצד אחד, מצד שני, אני לא באמת זז, לא באמת עושה, וזה יכול להיות שזה לופ של הרבה זמן יכול להיות גם, אוקיי? לכל בן אדם מגיע איזשהו שלב בחיים שהוא אומר עד כאן. אמרתי הרבה זמן שאני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה, וזה רק מעיק עליי ומפריע לי בחיים. השלב הזה שאנחנו מאוד מאוד רוצים, אנחנו צריכים איזושהי עזרה כלשהי. אנחנו צריכים, אם לא הצלחנו עד היום לעשות את זה בעצמנו, גם אם אמרנו הרבה פעמים שאנחנו רוצים, גם אם היה לנו באמת דבר אמיתי בידיים לעשות אותו, לא עשינו את זה בעצמנו, אנחנו כנראה צריכים עזרה. ופה מגיע העולם של האמון האישי.
הזכרת גם את העניין של, אמרנו, שאתה גם מאסטר ב-NLP.
נכון.
מה זה אומר?
קצת ככה כמה מילים על ה-NLP, זו פגישה פסיכולוגית שפותחה בשנות ה-70. אנשים ששאפו, אנשים זה ריצ'רד בנדלר וג'ון גרינדר, ששאפו להבין מה גורם לאנשים מסוימים להצליח בתחומם, ולתת כלים לאנשים אחרים להשיג תוצאות דומות. אדם נולד וחי לפי תבניות שהתקבעו במהלך חייו, מהרבה סיבות. האדם עובד על אוטומט. אוקיי? השיטה עוסקת בשינוי דפוסי חשיבה, רגש והתנהגות. זה מאפשר להבין איך אנחנו פועלים, ולשנות את הדפוס. דפוס שמעכב אותנו, דפוס שגורם לנו לעשות דברים בדרך שלא באמת היינו רוצים לעשות אותה.
בעצם זה אומר שסוג של לשנות הרגלים.
לשנות הרגלים, לשנות דפוס חשיבה, לשנות איך אנחנו מגיבים, כשאנחנו נתקלים ברגש מסוים או במשהו מסוים. הרבה מכירים, האמת, את מודל אפרת, שמדבר על אירוע שאנחנו פוגשים בדרך, מתעורר איזשהו רגש, אנחנו מפרשים את מה שראינו, ואנחנו מגיבים בצורה מסוימת, והשיטה הזאת באה ואומרת, ה-NLP מנסה לעזור, לשנות את הדפוס הזה. לשנות משהו מתוך הרגש, מהתגובה, מאיך שאנחנו רואים את הדברים, איך שאנחנו תופסים את המציאות, לשנות שם איזשהו משהו, כדי שהתגובה תהיה אחרת. אנחנו מכירים את אלברט איינשטיין, אחד הדברים שהוא אמר, אני תופס אותו כבן אדם שיודע מה שהוא אומר.
כן, כנראה הוא ידע.
כנראה שהוא ידע. אחד הדברים שהוא אמר נוגע לדבר הזה, שבעצם אנחנו עושים כל הזמן את אותה פעולה, אם אנחנו לא נשנה איזשהו משהו, אנחנו לא נקבל תוצאה אחרת. פה נכנס ה-NLP עם כל השיטות, עם כל הדברים שה-NLP יודע לעשות.
אוקיי, אנחנו ניגע בזה בהמשך, גם בפרקים הבאים. בוא נדבר על הפרק שלנו של היום. היום בעצם הנושא שלנו הוא אמצע החיים, משבר או הזדמנות. ואני אומר, אחרי הכותרת הזאת, קודם כל, האם למשל אני מסתכל על עצמי, אני באמצע החיים כן או לא? מה זה אמצע החיים? על מה אתה, למה מתכוונים כשאומרים אמצע החיים?
אז כל אחד יש לו את האמצע החיים שלו.
כי אנחנו לא יודעים מתי זה...
אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. יפה, יפה.
חס וחלילה.
אז אני חושב שאנחנו כבני אדם צריכים להסתכל כל יום, לא להגיד, אנחנו באמצע החיים. להסתכל כל יום, איפה אנחנו נמצאים היום לעומת אתמול. האם התקדמתי במשהו? אנחנו חיים הרבה פעמים על אוטומט. מציאות מביאה אותנו לאוטומט. זה בית, משפחה, עבודה. ואנחנו קצת שורחים את עצמנו, את החלומות שלנו, את מה שרצינו להגשים, את מה שרצינו לעשות. וכשאנחנו כן מתעוררים ומחליטים לעשות את זה, לוקחים מאמן אישי, לוקחים לאיזשהו טיפול NLP, מחליטים באמת לעשות איזשהו צעד, אנחנו מגלים שיש דברים שמעכבים אותנו, יש דברים שעוצרים אותנו. אנחנו יכולים לשאול שאלות, מה קרה? אני רוצה היום לעמוד מול קהל ואני לא מצליח. יש לי תופעות פיזיולוגיות שנוחתות עליי, שאני לא יודע מאיפה זה בא. אני מתרגש נורא, אני לא יכול, הרגליים רועדות, תופעות שעוצרות אותי מלהתקדם. המשבר בעצם של אמצע החיים, שאנחנו קוראים לו ככה, נוגע להמון תחומים. זה יכול להיות משבר בזוגיות, זה יכול להיות משבר בקריירה, זה יכול להיות משבר עם ילדים, זה יכול להיות משבר שאני יום אחד לא יכול, קשה לי לטוס, לא יודע, okay. אני פתאום לא יכול להיכנס למקומות או מאדם. אני לא יודע מאיפה זה בא לי. יש איזשהו טריגר שהפעיל איזשהו, הפריע לאוטומט לעבוד. האוטומט הזה שעבד עד עכשיו והיה נהדר, פתאום משהו מפריע לו. משהו, איזשהו טריגר שפעל והפריע למהלך. אז כשאנחנו רוצים לדבר ולהבין כל הגורמים, מה משפיע עלינו, אז בוא נדבר רגע על מה הוא משבר, איך הוא משפיע עלינו. איך אנחנו יכולים לזהות בעצם שאנחנו במשבר. אם אנחנו ניגע רגע בגורמים הפיזיולוגיים, אז אם אנחנו נתייחס לירידה באנרגיה, עייפות, הגוף שלנו מתחיל לאותת דברים שהם חדשים לנו, הזדקנות, קטמים באור.
אז יגידו לך אנשים, אתה יודע, אני מרגיש ככה, סתם כי נמאס לי ממקום העבודה. זאת אומרת, יש הרבה, אבא שלי למשל, עבד שנים באותה עבודה, עד שיום אחד הוא החליט נמאס לי, והחליט שהוא יוצא לפנסיה. עכשיו אמרו לו, אתה יוצא לפנסיה, עכשיו אתה מפסיד המון כסף, הוא לא אכפת לי, אני רק רוצה לא לעבוד יותר בעבודה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם זה משבר אמצע החיים, או שסתם פשוט נמאס לו. אז איך יודעים להבדיל אם סתם נמאס לי, או שזה, כל דבר כזה זה משבר?
מה שיפה בעבודה עם אנשים, שכולנו אנשים שונים. אין אחד דומה לשני. מה שנכון לך, לא נכון לי, לא נכון לאבא. מה שעבר עליו, לא בדיוק עובר עליי. מה ששנינו נחווה ביחד, נהיה באיזשהו אירוע מסוים ונחווה אותו ביחד, כל אחד יפרש אותו ויתרגם אותו אחרת. זה בדיוק העניין. אצל אבא שלך במקרה הזה, יכול להיות שהוא הגיע לאיזשהו פדאפ מסוים, איזשהו עומס מסוים על הגוף שלו, על הנפש שלו, שהוא בא ואמר, עד כאן גם אם תציעו לי, לא יודע, עוד מיליון לתוך הפנסיה, זה...
לא אכפת לי כבר, זהו.
זה לא ימלא לי את הצורך שהגוף שלי צריך, הנפש שלי צריכה. אפשר לקרוא לזה משבר, אבל פעם לא דיברו במונחים של משברים. לא ידעו גם להסביר את זה כל כך. לא היה לזה הד כמו שיש לזה היום.
פעם היה משבר גיל 40, גיל העמידה, מה שנקרא, בגיל לגיל 40, יש משבר תמיד. סוג של זה, לא? זה אותו דבר?
תראה, אז בוא נסתכל רגע על החיים. גיל 40 פעם זה היה משהו מאוד מאוד זקן. היום ה-40 אנחנו באמצע שלנו, אנחנו בסיס שלנו בדרך כלל. אם נסתכל רגע על החיים, אנחנו השתחרנו מצבא, הקנו משפחה, אנחנו בגיל 30 אחרי לימודים, מתחילים את החיים. החיים שאולי עם איזושהי קריירה מעניינת.
אז היום סביר להניח שזה יקרה אולי בגיל 50 או 50 פלוס או משהו כזה.
מי יודע, נגיע, אין לדעת.
אז אין גיל בעצם לדבר הזה, לפי מה שאתה אומר.
נכון, אנחנו קוראים לו משבר גיל 40, כי באמת, אם אנחנו נסתכל על כל המשברים ועל המטופלים ועל סיפורים מהקליניקות, אנחנו נגלה
ש... פחות או יותר שם.
פחות או יותר שם, בממוצע.
הממוצע, אוקיי, טוב, הממוצע זה תמיד מתאה. יכול להיות מישהו שהוא בין 30, פתאום הוא מוריד את הממוצע.
יש בלימודים של הסטטיסטיקה, יש את הקצה, נכון.
חציון, חציון.
חציון.
חציון, עדיף.
אוקיי. נכון. אז אם אנחנו חוזרים רגע למשבר, השינויים הפיזיולוגיים, אנחנו רואים התקרחות, קמטים, חוסר איזון במשקל. אם פעם היה לך קל להוריד 2-3 קילו, היום ה-2-3 קילו האלה זה עבודה קשה.
אני אעשה את זה הכי קל, קופץ את הקרס פתאום. זה לא היה פה לפני
כמה
שנים.
זה לא היה. נכון, אם פעם הייתי עכשיו אוכל איזושהי ארוחה טובה, ככה איזה שבוע ככה משתולל, יום-יומיים אחר כך הייתי מתאזן.
כן. גם אני הייתי יכול לאכול בשעות מאוחרות, היום אוי ואבוי. הכל משתנה,
הכל משתנה. אז היום אנחנו משלמים על הדברים האלה מחירים הרבה יותר כבדים, לוקח לנו הרבה יותר זמן להוריד את ה... קילו שתיים האלה.
בטוח שיש עכשיו מאזינים שמזדהים עם כל מה שאמרנו.
אני מאמין.
אתם לא לבד, תדעו שאתם לא לבד.
גם אני שם.
גם אני, מודים באשמה.
כן, כן, אז אנחנו כולנו. זה נכון גם לכל השינויים ההורמונליים, גברים, נשים, אוקיי?
כמובן, כן.
גלי חום ודברים ככה, שאנחנו פתאום קמים בבוקר ואנחנו לא מבינים מה נחת עלינו.
ואז אני אגיד לך מה קורה, רובנו נחטוף דיכאון של החיים, במילים בסלנג.
כל אחד ייקח את זה קצת אחרת, כן.
אני לא מכיר מישהו שאומר, איזה כיף שיש לי צרבת.
צרבת שנפלה עליי משום מקום, נכון, נכון.
זה לא שמעתי אף פעם, או אני כל כך שמח שגדלה לי הקרס, לא קורה.
לא, לא, זה לא קורה, זה לא קורה, אבל אנחנו לא תמיד מודעים בעצם למה שקורה. אנחנו באוטומט עובדים. עסוקים, רצים.
לא שמים לב בכלל.
לא שמים לב לזה. לא שמים לב לזה, זה פוגש אותנו ברגעים שאנחנו רוצים להתקדם, שאנחנו רוצים להתפתח. שאנחנו, לא, בן אדם בזוגיות באיזשהי מצב אוטומט, לא יודע, 10-15 שנה, מחליטים להתגרש, הוא הולך לשוק, נקרא לזה שוק רגע.
כן, בהחלט.
ותשמע, הוא צריך להתחתב בחזרה.
נכון.
זה לא כזה פשוט. זה לא כמו שהיינו צעירים יותר.
כמובן.
אנחנו רוצים להתפתח בקריירה. אנחנו, אוקיי, גידלנו ילדים, קנו בית, אנחנו עכשיו רוצים להגשים את עצמנו.
כן, גם אנחנו... עכשיו, כאן יש בעיה, מבוגר מדי, איך הסתכלו עליי, שאני מחפש עבודה.
אני עומד מול קהל, כן. פתאום אני מצרבת, אני פתאום עם רעידות, אני פתאום מזיע, אני פתאום יש לי כל מיני אירועים פיזיולוגיים.
אני לא מה שהייתי פעם.
אני לא מה שהייתי פעם.
אז
אני...
מה עושים? מה עושים? קודם כל צריך להכיר בעניין הזה, לא?
קודם כל, באמת, באמת, אחד הדברים החשובים זה להכיר בזה, שזה דבר קיים ולא לא גזרה משמיים ולא איזשהו משהו לא ידוע. יש המון המון שמדברים על זה, שמבינים את זה. יש לזה היום הרבה עזרה, יש המון עזרה, צריך פשוט להכיר בזה. הרבה אנשים שאני נפגש בהם לא רוצים להודות בזה, לא מוכנים להודות בזה.
מה שנקרא, אני מחיש כל קשר.
מחיש כל קשר. כן, ולמה? מהסיבה מאוד מאוד פשוטה, המשבר הזה צריך לפתוח דברים, צריך רגע לפתוח את הנפש, צריך להתחיל לדבר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לאנשים. זה אומר, בוא נראה, אתה עכשיו רוצה להתפתח ולהתקדם, אתה רוצה איזושהי קריירה, נגיד אתה רוצה לעמוד מול קהל, המשבר הזה שקפץ עליך, פתאום אתה לא נראה טוב, אולי אתה לא נשמע טוב, אתה מרגיש שאתה לא נשמע טוב, יש לך רעידות בגוף, דברים שלא לא הרגשת לפניכם.
אפילו הדבר הכי פשוט, אני סתם חושב על אנשים שאומרים, אני כבר לא יציב כמו פעם, קשה לי לעמוד, כאילו, אתה יודע, לאורך שעה, או 3/4 שעה עכשיו להרצות הרצאה.
בדיוק, אנחנו נתקלים בדברים שאנחנו לא הכרנו. כדי לטפל בדברים האלה, אתה צריך להתחיל לדבר, אתה צריך להתחיל לפתוח. אתה צריך לראות רגע איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. עכשיו, המשבר הזה הוא קופץ עלינו גם מבחינה רגשית. אנחנו נתקלים מדברים שהם רגשיים לנו מה שלא היה פעם. בדיוק ברגעים האלה, בן אדם קודם כל צריך להכיר בזה ולבקש עזרה. ללכת לכל מיני סוגים של מטפלים, אימון אישי, NLP, CBT, כל אחד למה שהוא מתחבר, והכל טוב. רק העניין הוא שצריך להתחיל לדבר, להתחיל קצת לחדור לעומקים, ללכת אחורה בזמן, לשאול שאלות, מה היה, מה קרה.
קצת לראות... לחטט ב... קצת למה שהיה לך ש...
בוא נגיד, קצת לחטט בפצעים ישנים אולי, אוקיי?
אף פעם זה לא נעים.
זה לא נעים. אבל כדי לנקות פצע שהוא פתח לא טוב, צריך לפתוח, לנקות ולסגור מחדש.
שמה מסובך.
אם תשאל מנתח אם זה קל...
אוקיי, זה כבר סיפור אחר.
אוקיי, אז בעיניי באמת מנתח מוח זה משהו מאוד מאוד מסובך, אבל כנראה שבשבילהם זה כבר, אתה יודע.
כן, כנראה.
יש פרוטוקולים שלמים איך מנתחים, יש פרוטוקולים שלמים איך מנתחים אישיות, איך מגיעים לנקודת הרגש שבה בן אדם עבר איזשהו אירוע שהוא פירש אותו בצורה מסוימת, והגיב אליו בצורה מסוימת, והיום זה משפיע עליו בגיל 40. זה יכול להיות דוגמה קטנה שאם אני אקח מקליניקה, בן אדם שבאמת ביקש להתפתח בקריירה שלו, ביקשו ממנו להרצות ולעבוד על הקהל, והוא חשב שהוא יכול לעשות את זה, כי הוא באמת, הוא מצליח, הוא באמת במקום שהוא עובד, הוא הגיע להישגים. חלק מההתפתחות שלו, שהוא צריך לעמוד מול קהל, פשוט, זה נשמע פשוט.
כן, זה נשמע פשוט, לתלוי
רגע. נכון, 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 באותו רגע שהוא מרגיש שהוא באמת הצליח, הוא מתקדם, הוא מתפתח, וכל זה בשבילו עוד... עוד איזשהו משוחה שצריך לעבור.
שצריך לעבור, כן.
והוא נתקל שם באיזשהו משהו שהוא לא יבין מאיפה זה נחת עליו. בטיפול אחד על אחד בקליניקה, עם פרוטוקול, עם הבנה שקודם כל ישנה בעיה. ישנו איזשהו טריגר שפעל על האוטומט, שפריע לנו בחיים.
אוקיי.
מה זה הטריגר הזה? לפעמים הדברים הם שאולי נראים לנו קטנים, אבל הם טראומה לכל דבר. הפוסט-טראומה, הסיפטום, זה אותו רעד או הרגשות פיזיולוגיות בגוף.
או שעליתי בעצם ולא יכולתי לעשות את אותה הרצאה שתכננתי, כי אלף ואחד דברים, לא משנה.
אתה מזיע פתאום, כן, אתה מגמגן, כן, כן. אתה שוכח את המילים, אתה לא מצליח לעמוד אפילו יציב, מרגישים את הרעד שלך.
אתה יודע, זה משהו שדווקא הרבה אנשים שמרצים יגידו לך, תשמע, זה תחושה ידועה.
נכון, נכון.
ואז השאלה, אם יש כאלה שיצליחו להתגבר על זה, יגידו, אוקיי, פעם אחת קרה מה שקרה, פעם שנייה, עוד פעם, פעם שלישית, וואלה, אני כבר עכשיו שוחה. אני אומר את זה מהתחום שלי, למשל, סתם, אני יודע שפעם הראשונה שהייתי צריך לשדר ברדיו, זה היה נורא והיום. ממש. ועם הזמן זה משתנה, ואתה יודע, אתה אומר, אוקיי, התגברתי על זה, כי גם נורא רציתי. אבל יש כאלו שזה פשוט לא נעלם. זה מה שאתה אומר לי בעצם. זה פשוט... גם אם ינסה 10 פעמים, אותו דבר. או שהוא לא ירצה לנסות.
אתה אומר דבר נכון. אתה מספר קודם כל על עצמך שאת ההרגשה הזאת הרגשת, ואני מעריך שזו הרגשה בעצם ראשונית של כל בן אדם שנגיד צריך לעמוד מול קהל.
נכון.
Okay? יש פה איזושהי התרגשות.
כן.
Okay? עכשיו, באוטומט שלנו אנחנו לא יודעים שיש לנו בעיה, כי לא עמדנו מול קהל. אנחנו מתפתחים, מתקדמים וזה, עכשיו מבקשים איתנו לעמוד מול קהל. בניסיון הראשון אנחנו מרגישים איזשהו רגש שהשתלט עלינו שאנחנו לא מבינים מאיפה זה בא.
Okay? כן.
אנחנו עושים איזושהי עבודה עם עצמנו, חושבים על זה, מנסים לעמוד מול קהל, נגיד, בבית, מול הילדים, מול האישה, מול החברים, מתחילים לעשות קצת מדלינג עם זה.
בדיוק, כן, סימולציות כאלה.
סימולציות, מנסים להבין. יכול להיות שאם באמת אתה באמת רוצה, ויש לך את זה עמוק בפנים, וזה לא עד כדי כך הפריע לך, אז התגברת על זה והמשכת ונהדר.
אוקיי.
אוקיי? יפה. יש כאלה שמאוד רוצים, באמת, יש להם מאוד רצון, אבל משהו גופנית.
פשוט לא הולך.
משהו, הגוף פשוט משתלט עלינו באיזושהי צורה, ואין לנו שליטה על זה בעצם.
ואז מה עושים בעצם? כי אמרת, הזכרת את אותו סיפור,
נכון.
שיש איזשהו טריגר, אז הוא בא אליך ומה קורה.
נכון. עכשיו, בואי רגע נדבר על מה זה הטריגר הזה. סיפור מהקליניקה, שהטריגר הוא איזשהו מקרה שקרה לו בגיל מאוד צעיר, שהוא רצה להגיד איזושהי מילה. איזשהו משהו בכיתה, הוא היה צריך לענות על שאלה.
בכיתה בבית הספר.
בבית הספר
כשהוא קטן. אני מזכיר, אנחנו מדברים על בן אדם מעל 40 כזה.
נכון,
okay.
נכון. בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא היה צריך להגיד איזשהו משהו בכיתה. המורה אמרה לו, אתה מדבר שטויות.
אוי ובוי.
הילדים צחקו. עשו לו על זה שיימינג.
הוא לא זוכר את המקרה.
הוא לא זוכר את המקרה.
לא זוכר, אוקיי.
לא. יכול להיות שאם ידברו איתו פעם, יזכיר לו, אבל הוא לא רואה בו כאיזשהו משהו שישפיע עליו אחר כך. אוקיי? הוא התפתח, הוא למד, הוא הקים משפחה. זאת אומרת, מבחינתו הוא הצליח.
הצליח.
הוא לא ראה בזה איזושהי בעיה. המוח שלנו הוא בא לעזרתנו. הוא בא ואמר, אתה הרגשת לא טוב באותו רגע. אתה צחקו עליך. אתה לא באת לבית ספר כמה זמן. כדי שלא תרגיש ככה עוד פעם, אני אגרום לך לא לעמוד מול קהל.
בעצם כל פעם שתעמוד מול קהל, אני אעשה איזה משהו שאתה לא תוכל פשוט לעשות את זה.
בדיוק.
וואו.
בדיוק. והמוח בא לעזרתנו ולטובתנו, וזהו שלב שבו אנחנו בשיטת ה-NLP למשל, אוקיי? דווקא לא באימון האישי, אנחנו עושים עבודה שאנחנו באים ואומרים בעצם למוח שהוא חלק ביתי נפרד מאיתנו, הוא החבר שלנו הכי קרוב.
כן.
אומרים לו, תודה על העזרה שלך עד היום. אני כבר לא מפחד להרגיש כמו שהרגשתי שם, שיצרקו עליי. אני רוצה היום לעמוד מול קהל, כי היום אני מצליח. היום אני יודע מה אני אומר. יש השפעה למה שאני אומר. אז באיזשהו תהליך עמוק, עם תרפיה מסוימת, אנחנו עושים שינוי חשיבה, שינוי ברגש, שינוי שהתגובה תהיה היום אחרת. אוקיי? אנחנו ממש מדברים בשיחה עם המוח. זה נקרא שיחה עם חלק במקרה של NLP.
מה בעצם קורה בשיחה הזו? קח אותנו...
כן, אם אנחנו ככה עוד קצת נצלול פנימה, בשיחה שלנו אנחנו יכולים להציע, קודם כל אותו ילד ששמע, כשאנחנו נמצאים בתרפיה עמוקה, אנחנו יכולים להציע לו שמה שהוא שמע זה משהו אחר, וזה לא היה נכון.
אוקיי.
הוא שמע, נגיד שהיא אמרה, איזה דברים סוכריות אתה אמרת ולא שטויות, ולהציע לו את זה כרעיון, ולהגיד לו, אוקיי, אולי הייתה טעות.
הילדים בעצם היו מבסוטים מהסוכריות, ואז לא...
סמכו, בוא נניח לזה. בוא נדבר קודם כל גם, בוא נדבר על איזה דברים עשית והתפתחת. למרות כל הדבר הזה, למרות שהרגשת שם, בוא תראה, עשית פה כמה דברים, עמדת מול קהל, מול הילדים שלך, מול האישה שלך והחברות שלה, בעבודה שלך מול הבוס שלך, מול העובדים שלך, בוא נראה איפה הצלחת. אז בוא ניקח את כל ההצלחות שלך, בוא נציע גם משהו חדש, משהו אחר, למה שאתה הרגשת שם. בוא נעשה שינוי דפוס חשיבה.
שמה, מה שאתה מתאר זה בשתי מילים משנה חיים. אנשים שעוברים איזה, אנחנו קשה, לא יודע מי ממאזיננו מכיר דבר כזה, אבל תחשוב רגע לחיות, שאתה לא מסוגל לעשות משהו שאתה נורא נורא או נורא רוצה. וואו, זה מאוד קשה. זה כאילו, אתה שם ולא שם, בעיקר אחרי שהציעו לך תפקיד כזה, כמו שאתה אומר, בתו סיפור. זה ממש משנה את החיים. זה, אתה פתאום החיים שלך משהו אחר. אתה פתאום מסוגל לעשות משהו שנגיד נורא נורא רצית, כמו העניין הזה של קהל. אז אני מאמין שזה עובד גם בטח על עוד מקרים אחרים, לא רק על...
נכון, נכון, זה עובד, זה קורה בזוגיות, זה קורה בקריירה, זה קורה מול המשפחה שלך, זה יכול לגעת בהמון מקומות בחיים, ואם אני אקח רגע על עצמי, לרגע, זה יותר גרוע מהמחשבה של רציתי להצליח ולא הצלחתי. אם אני אקח את הסיפור האישי שלי, אוקיי? המשבר מהו בשבילי אישית? כשאנחנו דיברנו על איך משפיע עלינו המשבר, אז דיברנו על גורמים הפיזיולוגיים. בואו תחשבו רגע, תחשוב, אתה יכיר. תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני הרי מטפל רגשי, אבל המון המון שנים שרציתי לעשות את זה, הלך החיים לא הביא אותי לעשות את זה כמו שצריך.
כולם מכירים את זה, דרך אגב, הרבה יגידו לך, אני סתם עובד בעבודה שאני בכלל לא אוהב, כי אין לי ברירה, החיים לקחו אותי לשם, ואני מרוויח מספיק כסף, חשוב לי יותר השכר כרגע, מאשר
להגשים חלומות. יפה, עבדתי מקומות עבודה, בדיוק, עבדתי מקומות עבודה שהכניסו לי מספיק כסף, והיו לי המון המון חברים, והרגשתי ממש מצליח, אבל בתוכי ידעתי שאני צריך לעשות משהו אחר.
משהו אחר, בטח, מוכר.
מוכר.
כן.
הנפש כמו הנפש. היא יודעת להגיד לנו סטופ בדרך שלה. אם אנחנו נדבר רגע קצת יותר עמוק, אז אפשר לספור גם אמונות. יכול להיות שאם אני מאמין באלוהים, ואני מאמין באלוהים, והוא בא ואמר לי את הסטופ שאני הייתי צריך להגיד לעצמי. איך הוא עשה לי את זה? הוא נתן לי התקף לב קטן.
וואה.
כן.
אתה עכשיו חושף פה זה.
כן. חשפתי את המשבר שלי. אני לא עסקתי במה שבאמת רציתי לעשות. רצתי באמת כמו מטורף. להשיג כסף, הצלחה, אבל בתוכי ידעתי שאני צריך לעשות משהו אחר. אז הוא בא ואמר לי, בקטנה, אם אתה לא עושה את זה לעצמך, אני אעזור לך לעשות את זה. אוקיי? וככה מצאתי את עצמי איזה שנה, שנה וחצי מושבת, אוקיי?
בגלל אותו התקף.
בגלל אותו התקף, שאגב, אנחנו מדברים על משבר גיל 40, אז אנחנו מדברים על גיל 44, כזה 43.
הנה, אמצע החיים.
אמצע החיים, אמצע החיים, וזה היה בשבילי הסימן.
של לעצור ולעשות משהו אחר.
לעצור ולעשות משהו אחר, כן.
וואו, אז אתה יודע, אולי כדי להגיד למי שמקשיב לנו עכשיו, אל תחכו, כאילו.
לא לחכו.
אל תחכו למשבר, פשוט תעשו, ואם יש לך משהו שעוצר, אז הנה, קיבלתם עכשיו סיפור מה צריך לעשות כדי לשנות דברים.
נכון, אז תראה. לבוא ולהגיד, יאללה, בוא תשנה, זה כאילו, אמיתי לגמרי, נכון? הכל טוב. בין זה לביצוע מאוד מאוד קשה.
נכון.
אני אקרא אתכם לאיזשהו סיפור קטן מקליניקה, על מישהי מאוד מצליחה בבנק, אוקיי? שכל חלומה ורצונה בחיים הייתה להיות ציירת, וזה השפיע עליה. זה השפיע עליה ברמה של כדורים, פסיכולוגים, שהיא לא הבינה למה היא בדיכאון. וזה דיכאון
ש... והיא לא צעירה כתחביב בצד, אתה יודע, למגירה מה שנקרא, או לארון.
היא לא חשבה בכלל האפשרות הזאת. וזה אחד הדברים, למשל, ב-NLP שמדבר על תמיד יש אפשרות שלישית, זה אחד העקרונות היסוד.
לשלב.
לשלב. למצוא איזושהי דרך לתת לנפש את מה שהיא צריכה. כי הנפש לא יכולה לא לקבל את הדבר הזה, משהו מתוך זה. כשאני אומר לבן אדם, יש לך תחביב, זה לא סתם שאלה.
שמתי לב שאתה שואל את זה לא מעט, שאלת אותי קודם בחוץ. נכון. עכשיו אני מבין למה.
נכון.
אוקיי.
נכון. הנפש שלנו צריכה משהו שהיה צריך פעם הילד הזה, הילד שהיה צריך את הדבר הזה. אנחנו צריכים להכיל אותו, אני קורא לזה להכיל אותו, זה לא נשמע כזה טוב, אבל אנחנו צריכים להחזיק בית, משפחה, קריירה והכל, אלה דברים שהם עבודה מהמוח, עבודה עם השרירים, עבודה קשה. ואנחנו מזניחים את הדברים הקטנים שהנפש שלנו בעצם
צריכה. כן.
אוקיי, וזה אנשים שכל בוקר הולכים לים, לא יודע, בחמש בבוקר, עושים תהליכה שלהם, זה ממלא להם איזשהו צורך מסוים, ממלא להם את הדלק הזה שהנפש צריכה. בלעדי הדברים האלה אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב בחיים, לאיזשהו משבר מסוים, וכדי להתמודד עם המשבר הזה, אנחנו צריכים באמת לעשות איזשהו טיפול אמיתי, להבין על מה זה יושב. זה החלק הזה, הגורמים הפיזיולוגיים, מה שקורה לנו בגוף, מה שקורה לנו באמת שמשפיע עלינו, ברמה שאנחנו לא יכולים לזוז, לא יכולים לקום מהמיטה. אנחנו לא מבינים למה. אני הולך לישון ב-10, אני עייף, אני הולך לישון ב-9, אני עייף. לא משנה. המשבר הזה גם משפיע על הרבה היבטים פסיכולוגיים. יש לנו שאלות קיומיות. אתם מתחילים לשאול למה אני פה, מה רציתי להשיג ולאן הגעתי,
אוקיי, אז בוא נסכם את הפרק הראשון שלנו.
קודם כל, משבר, מה זה בעצם משבר? משבר זו תופעה טבעית ונפוצה. היא נובעת משילוב של גורמים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים, שעדיין לא דיברנו עליהם, ונדבר עליהם בהמשך.
זה קורה לכולם, אל תתרגשו.
זה קורה לכולם. אבל המשבר, זה יכול להיות הזדמנות אדירה לצמיחה אישית, להתפתחות ולשינוי חיובי.
אז בוא נגיד תודה גם לכל מי שהאזין לנו, ונגיד כמובן תודה לך, אלון שמש, מטפל בתחום הרגש, מאמן אישי ומאסטר ב-NLP, תודה רבה.
תודה רבה לך, יקיר גרשוני.
אז להשתמע.
תודה.